אפילו לא.
יורד ההתחלה, יורד הסוף.
מלא יורד.
יורד חצי.
כל הזמן, עד שיוסף נפטר, אין אין שום עינוי. כלומר, העינוי מתחיל בויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. זאת אומרת, זה נשאר רק 85 שנים. עד שמשה מתגלה. אז למה כתוב ועינו אותם 400 שנה? משמע שהעינוי זה לא מה שאתה חושב. עצם זה שאתה לא יכול לגלות את האלוהות, אתה כבר בעינוי. כלומר, אתה יכול לחיות באמריקה, בלאס וגאס, מלא כסף, תחון. אתה נקרא בדיבור אלוהי, מעונה. כי אתה לא חי את החיות, את החיים שלך, את הזהות שלך, את המהות שלך. אתה לא יכול להתגלות בכלל. זה לא נקרא חיים. אתה חושב שאתה חי. אז אנשים חושבים שלהיות בעינוי זה לדאוג ולהיות כל הזמן. זה לא נכון. זה פשוט לא לחיות את החיים שלך. זה במבחן, חז ושלום, אני לא רוצה לקטרג, כן? אבל זה במבחן פשוט מאוד. המורה לוקח את המבחן שלך, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, עושה לך ככה. אפס. אתה מחוץ לנושא בכלל. לא היית במקום הנכון, לא עשית כלום ממה שאמרתי לך.
כי לא עושים שום דבר מהתיקון.
מה?
כי לא עושים שום דבר מהתיקון. כל התיקון של העולם הזה, זה בשביל לעולם הבא.
מה זאת אומרת?
שבאים פה לתקן משהו, מישהו נאבד בעולם הזה, והוא לא מגיע לתיקון שלו, אז נאבד, זה העינוי. שהוא מגיע, הוא צריך לחזור, והוא לא עושה שום דבר.
נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם, מתי אתה עושה משהו? אתה, רק יהודי. אני מדבר עכשיו על יהודי. מתי יהודי עושה משהו בחיים שלו? רק כשהוא שייך לאומה שלו שנמצאת בארצה. אז תגידו לי, אז כל גדולי ישראל שלא היו פה, אז מה? פשוט לא הייתה מלכות. הם היו אנוסים. על פי הדיבור. אבל כשהדיבור האלוהי, לכן אני מצביע ככה, כבר לא אונס אותך. ועכשיו אתה יכול לבוא לי לפה, ואתה לא בא. עכשיו אתה גורם לעצמך בעצם את העונש לבד. לא ייתכן שכל הדורות חלמו על דבר שעכשיו יש לך בידיים, ואתה לא מיישם אותו.
יש אנשים שחיים ככה פה, אבל...
נכון. אבל הם חיים פה. אז הם בגלות בתוך הארץ. גם כן לא שלם, עוד מכה. אבל בצורה אחרת. כלומר, רמב״ם, הלכות. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שכולה עובדי כוכבים ומזלות, ולעולם לא ידור בחוץ לארץ, אפילו בעיר שכולה ישראל. הלכה. אז שואלים אותך הרבה פעמים, מה עדיף להיות חילוני בארץ מאשר דתי בחול? תשובה כן, לפי הרמב״ם בוודאי. שציערו ועינו את ישראל בגלות, דעינון שצרתם של ישראל צירים וחבלים דשכינתה, אילאה ותתאה, הם צירים וחבלים להשכינה העליונה שהיא הבינה. כלומר, כשעם ישראל מצטער למטה, הצירים הם של מי? של האמא. נכון? חבלי לידה זה בשביל מי? בשביל התינוק שנולד או בשביל האמא? בשביל האמא. התינוק אפילו לא זוכר שכאב. יש לו פחד לעבור ב... מנהרה הזאת.
מעבר יבוק.
כן, זה, אתה רואה את האור מרחוק. את הפתח, הר הצופים. כן? מנהרת הר הצופים. אתה לא יודע מה הולך להיות שם בצד השני. ודוחפים אותך, אומרים לך לצאת. אתה כבר לא יכול להישאר. כלומר, כשהרגע של התינוק בא, אי אפשר כבר להישאר. דוחקים אותו החוצה, פולטים אותו, הוא יוצא ממש כמו פלים. זורגים אותו החוצה. גם אם הוא רוצה להישאר, הוא מתעקש להישאר. אם הוא נשאר, מה קורה לו? הוא ימות. פשוט מאוד. מי שישאר בגלות ימות, כי הוא פוחד לצאת. ולכן זה נקרא, יש צער לאימא, לבינה, וגם למלכות, שהיא האימא התחתונה. האימא העליונה והאימא התחתונה, שתיהן כואבות, יש להם צירי לידה, כי בכל צרתם של ישראל, הן מצטערות אימהן. כך אומר הגאון מבילנה. דהינון בית שהם בית בחינות צרות של שתי שכינות. כלומר, למה יש שתי מדרגות? כי האימא בנויה משני חלקים. כי כנסת ישראל בנויה מלאה ומרחל. מעולם הבא נקרא בינה, מעולם הזה נקרא מלכות. בנוסף ל-70 בחינות צרות שסבלו ישראל מ-70 אומות שנרמזו במזמור. כלומר, האישה צועקת 70 קולות, כך אומר הזוהר, בזמן הלידה. יש לה כל מיני צרכות שנוגעות לכל התווים במוזיקה. כל המכלול של הספקטרום של כל התווים. מי דו, דו דיאז, מי רה, רה מז'ור, רה מינור, מה שאתה רוצה. הכל היא צועקת. כלומר, כל הסגנונות של הצעקה יוצאות ממנה. זה עם ישראל צעק את כל הצעקות האפשריות בגלות.
זה מנהיג מוחין, משהו כזה שדיברו.
כן. הרי עין בית כנגד העין בית שמות. אז לכן יש לנו 70 פלוס 2, זה עין בית. אז יש לנו גם עין בית בכל הצעקות שצעקנו במשך כל הגלות, נגד 70 אומות העולם, ועוד שתי אמהות שבוכות. וכנגד זה יש עין בית שמות שעל ידם תהיה המתקת הגלות. אנחנו חייבים עכשיו גם כן שמישהו ימתיק אותנו ב-72 קולות אלוהים, קולות מהשמיים. כנגד הדור שצעקתי, הוא יבוא יגיד לי דור דור. כן, תירגע. כן. כנגד עמי הוא יגיד לי, לפני מי אתם מתארים? בסדר? וכו' וכו'. כנגד הפשלה הוא ייתן לי פשיה. בסדר? וגלות ישראל בית קריאן פלטרין גדולים. כלומר, בכוח ה-72 שמות שבחסד הנקרא גדול, יקראו בתי מקדשות שלעתיד לבוא פלטרים גדולים. כלומר, בית המקדש השלישי יהיה גדול. כלומר, כל התכונה הפנימית שלו תהיה חסד, נתינה, השפעה. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יבנה אותם לעתיד מצד החסד. כלומר, ממה ייבנה בית המקדש השלישי? כלומר, קודם כל, ממה הוא כלול? למה הוא קורא לזה יבנה אותם? כי זה הראשון והשני בתוך השלישי. כלומר, כמה בתי מקדש יהיו בתוך בית מקדש אחד? שלושה. אתם מבינים מה זה בית שלישי? הוא לא רק שלישי, הוא משולש. זה הסוד.
אבל אמרת שהמלכות והבינה.
כן, אבל נכון, המלכות והבינה.
אבל תפארת?
לא. המלכות והבינה, כשהם ביחד, מה הם בונים? את המדרגה השלישית.
שהיא?
מה זה בית המקדש השלישי? אם אני מחבר מלכות ובינה, מה עשיתי? מה זה מלכות פלוס בינה? בואו נשאל את זה ככה, יותר קל.
10, קומה שלמה.
יפה מאוד. זה ה וה. זה מדרגה שלמה של 10, זה הכל. כלומר, זה לא יהיה ספירה אחת, זה יהיה כל הספירות, זה ספירת כתר שכוללת את הכל.
הכתר הוא מעל הבינה.
זה, לכן הוא 10. הכתר הוא בכלל לא נמצא בתוך הספירות. אם אני סופר את הכתר, אסור לי לספור את הדעת. אנחנו סופרים את הדעת, אז אנחנו לא סופרים את הכתר. זה אומר שהוא הכולל את הכל.
הדעת היא מעל התפארת.
יפה. אז אני רוצה להגיע למצב שאני מדבר בו עכשיו. הזוהר אומר לי, כי בכבודו בעצמו יבנה אותם לעתיד מצד החסד. כלומר, כולם יהיו כלולים ממידת החסד. גם בית המקדש הראשון שחרב יחזור, זה התיקון שלו. הרי הקדוש ברוך הוא לא יכול, מה, אז מה? בשביל מה הוא היה? בשביל מה היה הבית הראשון? בשביל מה הוא חרב? בשביל מה נשברו הלוחות הראשונים? זהו, זה הלך? אנחנו חייבים, אתם מבינים שיום אחד אנחנו חייבים לחזור ללוחות הראשונים, הם לא סתם ירדו לעולם. אם בית מקדש היה בעולם ראשון וחרב, אנחנו חייבים יום אחד לתקן אותו. איפה הוא יהיה? בתוך הבית השלישי. אם נבנה בית שני יום אחד, הוא לא חרב סתם, הוא יהיה הבית השלישי.
הוא היה בפוטנציאל בהתחלה.
הוא לא סתם היה בפוטנציאל, הוא ירד. משמעות הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה אותו. רק שמשהו יתפקשש בדרך, אני צריך לתקן עכשיו. כלומר, הבית השלישי הוא הכל כלול מהכל, בכל מכל כל.
אם יש...
בדיוק.
אם יש בית המקדש ראשון, בית המקדש שלישי, שיהיו כלולים בבית המקדש, כאילו בית המקדש ראשון שני, שיהיו כלולים
בשלישי.
זה אומר שיש ללוחות הברית הראשונים, לוחות הברית השני, לוחות הברית השלישי.
בוודאי. וזה החיבור. מה יהיה, מה זה הלוחות השלישיים? הראשון והשני ביחד. זה השלישי.
אבל זאת אומרת שיהיה עוד איזשהו חדירה פנימה שישנה את כל המציאות כמו שהיה בהר סיני.
לזה ציפיתי שמישהו יתעורר. אם יש לי חסד ויש לי גבורה, מה יש בתפארת? רק מה שיש פה ופה?
לא, זה מתוספת.
יש משהו, ערך מוסף פה. יותר ממה שהוא הסכום של זה וזה. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, האם ספירת התפארת נמצאת מתחת כסכום של חסד וגבורה או מעל?
גם וגם.
לא, היא מעל. היא הכלל שפשוט התפרד בצורה כזאת, ואלה חסרים מה שהיה בכלל. הכלל תמיד יותר גדול מסכום הפרטים שבונים אותו. רק אנחנו מציירים את זה ככה, כי זה מופיע לנו למטה, כי מבחינתנו בציור זה אומר שזה מגיע לעולמנו. אבל התפארת קדמה לחסד ולגבורה. רק היא התפרתה דרכם.
אנחנו כאילו מעלים את זה, שזה מתחבר.
יפה. זה אומר שגילינו מדרגה עליונה יותר, שהייתה כבר, וציפתה שנגלה אותה. אבל היא הייתה. התפארת קיימת לפני החסד והגבורה. לכן היא מופיעה כשאתה מגלה חסד וגבורה. אבל יש ערך מוסף פה.
אז היא בעצם לא נוטה שמאלה.
היא, אמרתי שהיא נוטה ימינה, לא שמאלה. היא כן נוטה ימינה, מה זה אומר? שיש לה תנועה פנימית, אינטואיטיבית, של התקדמות. לא להפסיק באמצע. בסדר? אז זה מה שיהיה בבית השלישי. כלומר, הבנתם עכשיו שהבית השלישי הוא משולש.
בגלל זה היסוד נוטה שמאלה, כדי לתת איזשהו גבולות מסוימות למלכות, שזה יהיה איזשהו בנייה מסודרת.
היסוד יש לו עוד מדרגה מעצמו, נדבר עליו בשלב אחר. אבל הבניין שלנו הוא בניין משולש. עם תליטאי. לכן גם הבית שלנו חייב להיות בית משולש. לכן המילה בית היא חייבת להיות שלוש אותיות.
למעשה, לוחות הברית השלישיים שיהיו, לא הם יהיו, כמרובה, כמו שסיפרת לנו, שיש אפשר לראות מכל הצדדים, נכון?
זה היה הלוחות הראשונים. עכשיו, אנחנו קיבלנו לוחות שניים, שהם יותר אנושיים.
נכון.
אנחנו בתורה החדשה, מה זה נקבל, מה שהוא אמר עכשיו, מיכאל, נקבל לוחות שלישים. אנחנו לא נקבל שום דבר. נלמד תורה שהיא מבחינת הלוחות השלישיים. כלומר, חיבור של לוחות ראשונים ולוחות שניים, יחד.
אבל בטח שיהיה איזשהו זמן מסוים, במיקום מסוים, שיהיה איזשהו אירוע מסוים שיחדור למציאות כמו שהיה.
זה בית המקדש.
סופו של דבר
זה בית המקדש. אז בתוך בית המקדש, בתוך בית המקדש אתה תקבל, מתוך בית המקדש אתה תקבל מדרגה עליונה.
זאת אומרת שבבית המקדש שלישי זה לא רק כהן גדול שנכנס.
נכון, בוודאי שלא. יש מדרגה. כל עם ישראל הופכים להיות כהנים.
מגוי קדוש.
דרך אגב, עושים בבדיקה, אם אתם רוצים לעשות בדיקה, לדעת אם אתם כהנים. בנתניה יש בדיקת דם, לדעת אם אתם כהנים. כן. יש גן אחד משותף לכל הכהנים. אני עוד מעט הולך לעשות את הבדיקה הזאת. עם אבא של אוריאל. כן. כדי לראות אם אני מזן של כהנים או לא. אפשר לעשות את הבדיקה הזאת היום. גילו מבחינה מדעית שלכהנים, לכולם, יש גן אחד. אם את מוצאים לך את זה בבדיקת אדם המיוחדת הזאת, אתה יודע אם אתה שייך לכהונה או לא. אתם מבינים איך המדע משתלב להיסטוריה שלנו?
מה זה אומר? אמא שלי באה מבית כהנים.
אז בוא לעשות את הבדיקה איתנו גם אתה.
בסדר, אז יש לי את הגן, אבל זה לא הופך אותי להיות כהן.
לא, אם אתה, כן. אם אתה, אם יש לך את הגן, אתה כהן. נגמר. ואתה צריך לעלות ולברך ברכת כהנים.
אתה הולך לעלות לתורה כמו כהן?
לא יודע.
אבל הכהן הולך אחרי האבא.
מה? לא, זה עכשיו נעלמו מאיתנו, אנחנו לא יודעים עכשיו. קוראים לאורי אריאל, אורי אריאל, מאיפה הוא כהן? כי יש לו גן של כהנים, אז הרבה גילו את הכהונה שלהם. אתה יכול להיות כהן, אז אתה חייב לעשות את המבחן הזה.
אמא שלי מבית כהנים.
יכול להיות שהעבירה לך את הגן הזה, ואז אתה כהן.
לפי ההגדרה של הגן הזה, כן. לא לפי ההגדרה...
לא חשוב, מבחינה הלכתית היום, הרבנות, הרי מי שלח את אבא שלו לעשות את הבדיקה הזאת? הוא התקשר לרבנות הראשית לישראל. כן? והרבנות אמרה לו, לך תעשה את הבדיקה הזאת, ואז אתה יכול ללכת לעשות ברכת כהנים. כלומר, אם אבא שלו כהן, אז כולם... עוד מעט תראה אותו הולך לעשות ברכת כהנים, גם הוא.
אחיו עלה שאומר
לפני אחיו. אחיו הוא קיבל מרב שאמר לו את זה. אבל זה, אין שום דבר תכלס. אבא שלו רוצה לעשות בדיקה אמיתית. אז הוא אמר לי, בוא איתי. אמרתי לו, כן, גם אני אעשה את הבדיקה. מה אכפת לי?
זה יכול להיות מצב ששאים אנחנו
עושים כהנים. הרי אנחנו נקראים ממלכת כהנים וגוי קדוש.
מה אתה עושה
אם
תגלש את הכהנים?
מה אני אעשה? אני אשנה את התפקיד שלי.
תעלה כהן וזה,
ברכות. כן. אם אני כהן, למה שאני אתנהג פחות מהגובה האמיתי שלי? אז יקראו לי יואל כהן, מה? מה אתה רוצה? קבל פלאפל.
אני אביא את הלכים.
אמרתי לכם, יש מלא שינויים שהולכים להתרחש, וזה דברים שזה נראה, זה כאילו אם היית מדבר על הדבר הזה לפני 10 שנים, היו אומרים לך, תגיד, אתה חולה רוח, נכון? זה פשוט דברים שהם עוברים את השכל.
שלחת את הכתובת.
אה?
שלחת את
הכתובת. אני אשלח לך את הכתובת?
אתה רוצה לעשות בדיקה?
הדאוד הכתיב. בכלל בכפר, כשיש ברכת כהנים, חצי בית כנסת כבר שם. מפחיד. כי הם יוצאים ליטול ידיים, אתה אומר, מה קרה פה? בשנים הראשונות שהגענו, לא ידענו מה קרה. אני רואה את כולם יוצאים, נגמרה התפילה, מה זה? הדאוד הכתיב, זה שכתוב, גדולים מעשה השם. מה זה גדולים מעשה השם? כל המעשים ביחד, בית ראשון, בית שני ובית שלישי. הבתי מקדשות יהיו גדולים לפי שיהיו מעשה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וקודשא בריך הוא בהתקרא גדול, והקדוש ברוך הוא בחינת חסד נקרא גדול, כמה דעת אמר, כמו שנאמר, גדול אדוננו ורב כוח. ויבנה את בית המקדש בכוח מידת החסד הנקרא גדול, ובסלקין ישראל לגדולה, ועם ישראל אז יעלה לגדולה, אף אחד לא יכול לעצור אותו כבר. בעין בית שמות שבחסד הנקרא גדול יעלו ישראל לגדולה בעת הגאולה. זה אנחנו חיים את זה עכשיו, אנחנו מתחילים לעלות בגדולה. רבותיי, אתם לא מבינים באיזה מצב אנחנו בעולם ביחס למה שהיינו לפני 80 שנה. זה סיפור אחר, ומי שרואה את זה, מי שמבין את זה, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, צריך עיניים מיוחדות ותחזנה עינינו. למה קראו לך צוריה? בגלל שאבא שלך ואמא שלך ראו שיש ניסים במלחמת ששת הימים, נכון? זאת אומרת שזה אנשים, רב גדול בישראל, שמבין שקורה משהו, הוא רוצה לקבוע את ההיסטוריה הזאת בבן. אבל אם הוא היה אומר, סתם שטויות, זה לא קשור לגאולה שלנו, אז הוא היה קורא לך כישלון. אבל לא, צור יהיה העוצמה, הצור של עם ישראל שהופיע בצהל, נתן לו את השם הזה, וכו' וכו'. ככה צריך לחיות, רבותיי. כשקורה משהו בהיסטוריה, בזמן שיהיו לכם ילדים, תביאו את הכוח הזה, תלבישו על הילד שיבלם. שבת שלום.
למטה, נכון?